可不。
许多。
שיעור לנשמת חיימו שבן דוד מלך. עוד אנחנו הולכים לקראת יום ירושלים, ננסה לראות היבט אחד בדברי חז"ל, איך התפילה שאותה אנחנו אומרים שלוש פעמים ביום בירושלים, עירך ברחמים תשוב ותשכון בתוכה כאשר דיברת, איך אפשר להפוך אותה למציאות חיה. אני אפתח את הדברים בצורה הבאה. הפעם הראשונה שמצאנו עבודה בהר המוריה היה כשאברהם הלך לעקדה, כפי שנאמר בקטע הראשון, ויחר הדברים האלה ואלוקים נישא את אברהם ואומר אליו אברהם ואומר הנני ואומר קח נא את בנך את יצחק אשר אהבת את יצחק ולך לך אל ארץ המוריה ועלהו שם נולה על אחד הערים אשר אומר אליך. אברהם מגיע, פסוק ה', ויאמר אברהם אל נעריו, שבו לכם פה עם החמור, ואני והנער נלכה עד כה, ונשתחווה, ונשובה עליכם. הפעולה הראשונה הייתה השתחוויה, הפעולה השנייה, וישא אברהם את עיניו הירא, והנה איל אחר נאחז בסבך בקרניו, וילך אברהם ויקח את האיל ויעלהו לעולה תחת בנו, ויקרא אברהם שם המקום ההוא השם יראה, אשר יאמר היום בהר השם יראה. זאת אומרת, דבר ראשון היה השתחוויה, לאחר מכן היה הקרבה. אברהם הקריב את העיל תחת בנו. מאותו רגע ואילך לדורות, כשעולים להר המוריה, עולים כדי להקריב קורבנות, כפי שנאמר ברמב"ם בקטע השני, מצוות עשה לעשות בית להשם מוכן להיות מקריבים בו קורבנות, וחוגגים אליו שלוש פעמים בשנה, שנאמר ועשו לי מקדש. מה זאת אומרת חוגגים אליו שלוש פעמים בשנה? לא ברור, אבל אוי והיום אין מקדש ואין כהן, מה שנשאר לנו היום זה התפילה משלמה פרים שפתנו, לכן בתפילה מבינים יותר מה עושים היום. הקרבה אין, אבל מה זה החגיגה שלוש פעמים בשנה? מה היה אז? בקטע השלישי, ואביאנו לציון עירך ברינה ולירושלים בית מקדשך בשמחת עולם, ושם נעשה לפניך את קורבנות חובותינו. מבקשים לחזור להקרבה שהיה אז, שתחזור בחזרה של הקורבנות. ובקטע הרביעי, ושם נעלה ונראה ונשתחווה לפניך בשלוש פעמי רגלינו. זאת אומרת, הדבר השני הוא השתחוויה, חוגגים אליו שלוש פעמים בשנה, פירוש הדבר עולים, מקריבים ומשתחווים. מצאנו בחז"ל שני סוגים של השתחוויה. יש השתחוויה אחת שעניינה אמירת תודה, מודים אנחנו לך, זה אנחנו עושים בתפילה. השתחוויה נוספת היא נפילת אפיים, בקשה למה שצריך. ולכן מעניין, כתוב בספרים שאומרים תפילת החנון, מתי שאומרים, לאחר שאומרים שלוש פעמים שומר ישראל, לעצור, לחשוב על מה שצריך לפני המתרצה ברחמים, זה את רצון יותר משמע קולנו בתפילת עמידה. יותר משמע קולנו בתפילת עמידה. והמעיין יכול לראות בהליכות שלמה לרבינו הגדול, כשמזל מנויר ברזל צדיק לברכה, שמופיע בהערות למטה את המקור לעניין הזה. אז הנה לנו, יש השתחוויה שכל עניינה להודות לקדוש ברוך הוא, מודים אנחנו לך, ניסיך, נפלאותיך וטובותיך, והשתחוויה שנייה שעניינה בקשה לכל מה שצריך. אותו דבר, אנחנו רואים את זה גם בסוכות, בימים שבהם אנחנו מנענעים את הלולב בכל ימי החג, ולהלכה כשמנענים את הלולב צריך מעט להתכופף, איכן מנענים את הלולב, בהודו להשם כי טוב כי לעולם חסדו, תודה על כל חסדיך, ומנענים עוד הפעם באנה השם הושיענה. מתכופפים להודות, מתכופפים לבקש מה שצריך. אותו דבר כל ערב שבת במזמורי השבת, השתחוו לאדום רגליו, זה השתחוויה של בקשה, השתחוו להר קודשו, השתחוויה של הודיה. לכן בזמן המקדש ההקרבה הייתה, וביחד עם זה היה גם השתחוויה. וכל זה למה? כי הפעם הראשונה שנעשתה עבודה במקדש, במקום המקדש, כשאברהם הולך לעקדה, נלכה עד כה ונשתחווה, והי נאחז בסבך בקרנם, ומעלה אותו לעולה תחת יצחק בנו. ההשתחוויה הזאת היא מאוד מאוד מיוחדת, כי חז"ל אומרים בקטע החמישי, אמר רבי יצחק, הכל בזכות השתחוויה. אברהם לא חזר מהר המוריה בזכות השתחוויה, שנאמר ונשתחווה ונשוב עליכם. ישראל לא נגלו לה בזכות השתחוויה, שנאמר ואמן העם וישמעו ויגדו וישתחוו. תורה לא ניתנה אלא בזכות השתחוויה, שנאמר וישתחוויתם מרחוק. חנה לא נפקדה לה בזכות השתחוויה, שנאמר וישתחוו להשם. גלויות אינה מתכנסות אלא בזכות השתחוויה, שנאמר והיה בהם הוא יתקע בשופר גדול וישתחוו להשם. בית המקדש לא נבנה אלא בזכות השתחוויה, שנאמר רוממו השם אלוקינו והשתחוו. אף מתים אינם חיים אלא בזכות השתחוויה, שנאמר בואו נשתחווה ונכרע. ולכן אם ההשתחוויה כוללת הודעה תודה לקדוש ברוך הוא וגם בקשה, זה מיד מסביר לנו גם מדוע נפילת אפיים, תפילת החנון, היא תפילה כל כך חשובה, שהרבה פעמים בכל הזדמנות שיש מנסים לדלג לא לומר אותה. התפילה הזאת מקפלת את היכולת הגדולה שיש לנו דרך התפילה הזאת היא לבקש ולקבל מבורא עולם את מה שצריך. אז הנה לנו, למדנו שבמקדש מלבד ההקרבה היה גם כן השתחוויה. ההשתחוויה הזאת היא ננסה להעמיק בה ונראה דבר פלאי פלאי פלאים שיסביר לנו איך באמת אנחנו יכולים לחזור כמה שיותר מהר ולראות את ירושלים בבניינה. אז כדי להיכנס ולהסביר לעומק את אותה השתחוויה, נצעד צעד נוסף. פעם אחת בכל התורה מצאנו שיחה שהתנהלה בין יצחק ורבקה, בין רבקה ליצחק. נאמר בקטע השישי, ותאמר רבקה אל יצחק, קצתי בחיי מפני בנות חטא, אם לוקח יעקב אישה מבנות חטא כאלה מבנות הארץ, למה לי חיים? אין על מה לדבר, יעקב לא יכול לשאת אישה מבנות הארץ. ויקרא יצחק אל יעקב וברך אותו ויצווהו ויאמר לו, לא תיקח אישה מבנות כנען, קום לך פדן ארם ביתה בתואל אבי אמך, וקח לך משם אישה לבנות לבן אחי אמך, ואל שדי יברך אותך ויפרך וירבך והיית לקהל עמים. זה הפעם היחידה שרבקה ויצחק בתורה מדברים. דיברו הרבה, אבל זה מה שבורא עולם השאיר לנו לדורות. אומר בעל הטורים בקטע השביעי, כשרבקה אומרת קצתי בחיי, האות קוף היא קטנה. למה? שראתה שעתיד מי אסב להחריב הבית שגובעו מהאמה. מוזר מאוד, מי דיבר על אסב? מדברים פה על יעקב. מאיכן יעקב ייקח אישה? האם הוא ייקח אישה מבנות כנען או מפדן ארם? איך נכנס פה אסב? יותר מזה, מוסיף בעל הטורים, כל פעם בתנך שיש עוד קטנה, במקום אחר יש אותה עוד גדולה. הנה, והקוף של ודרור כלה גדולה. בקטע השמיני, דוד פונה לקדוש ברוך הוא ואומר לכולם יש בית חוץ ממך, ונחשפה וגם קלטה נפשי לחצרות השם, ליבי ובשרי ירננו אל אל חי. ואז הנה, ריבונו של עולם, ציפור מצא בית, דרור כלה ולך אין. אז האות קוף של המילה כן היא גדולה. אומר בעל הטורים, זה כנגד הקוף הקטנה של קצתי בחיי. שביקש דוד על ההיכל שגובעו מהאמה שלא ייחרב. אבל איך זה מתחבר לקוף הקטנה? לא כל כך ברור. השאלתנו הנוספת היא, מה הקשר בין הקוף הקטנה של קצתי בחיי שאומרת רבקה, לקוף הגדולה של ודרור קהלה שדוד המלך מבקש לבנות בית לקדוש ברוך הוא? ההסבר הוא, כשרבקה מבקש מיעקב שילך ויקבל את הברכה מאבא, מיצחק, היא אומרת לו בקטע התשיעי למעלה בצד שמאל, ורבקה אמרה לי יעקב נעלה מור, הנה שמעתי את אביך מדבר אל סב אחיך לאמור, אבי אל יציאת ועשה לי מתאים ואוכלה ואברכה למה לפני השם, לפני מותי, ואתה בני, שמע בקולי לאשר אני מצווה אותך. היא אומרת לו בעברית פשוטה, תקשיב טוב, אתה הולך לעשות דבר שמעולם לא עשית. מעולם, וגם לא תעשה את זה. אתה הולך לשקר את אבא שלך. הוא ישאל אותך מי אתה, אתה תגיד לו אני אשא בכורך. אם אתה רוצה לדעת למה, כי אני אמא מצווה אותך. ואם תשאל, אסור לשקר, אתה צודק. אבל כהוראת שעה, בנבואה, נביא יכול להורות לנו לעבור על מצווה ממצוות התורה. והנה, כך אומר אור החיים הקדוש בקטע העשירי, שמע בקולי פירוש, אגם שיש בדברים אלו, כגנבת הדעת, עם כל זה, יש לך לשמוע בקולי. פירוש, מלבד חיום מצוות כיבוד אב ואם, שהיא מצוות עשה, גם היא נביאה. וכתיב בדברי נביא אמת, אליו תשמעו. לזה אמרה, שמע בקולי. וכבר כתבנו, שיצטדק נביא באומרו לעבור על מצווה ממצוות התורה לפי שעה. אז אתה שומע ועושה דבר שאתה בכלל לא חלמת לעשות, לך תשקר את אבא לקבל את הברכה. יעקב עושה את מה שאמא ציוותה עליו, הוא לא יכול להישאר בבית הרבה זמן, עשיו רוצה להרוג אותו, הוא בורח, הוא מגיע לחרן, ושם קורה דבר מאוד מעניין. בקטע 11 הוא שואל על משפחת לבן, עודנו מדבר עמם, ורחל באה עם הצון אשר לאביה, כי רואה היא. והיא כאשר ראה יעקב את רחל בת לבן אחי אמו. שמים לב? כאשר ראה יעקב את רחל בת לבן אחי אמו. שוב פעם, ועצון לבן אחי אמו. והיגש יעקב, היה גל את אבן מעל פי הבאר, עוד הפעם, ויש עצון לבן אחי אמו, פעם שלישית. שלוש פעמים לכתוב לנו שלבן הוא אח של אמא. אומר רבינו בחיי למה? כדי ללמד אותנו בקטע ה-12 להודיע כי כל מה שהשתדל יעקב בצון להשקותם ומה שהיה חומל על רחל בת לבן לא עשה לכבוד לבן, רק לכבוד אמו, בשביל שהיה אחי אמו. מפני זה בכל פעם שיזכיר הכתוב שמו של לבן הרשע, יזכיר בכל פעם אחי אמו, לבאר כי לא היה משקה צונו של לבן, כי אם בשביל שהיה אחי אמו. פירוש הדבר, התורה באה ללמד אותנו מהרגע שיעקב מוצא את עצמו בפדן הרם, כי אמא אמרה לו לקחת את הברכות ואבא אמר לו לנסוע, כל מה שהוא עושה זה מצד כיבוד אב ואם. הוא לא מגולל את האבן מעל פי הבאר כדי להראות לרחל כמה הוא חזק, הוא רואה לנגד עיניו את אמא ואת אבא. וכאן באמת המקום לומר, למה צריך לכבד את ההורים? מה זאת אומרת למה? הכרת הטוב, כל מה שעשו לנו, כל מה שדואגים לנו, מתפללים עבורנו, משתדלים עבורנו יומם ולילה, כמה שנאמר, כמה שנדבר, זה כלום, כמה שצריך להכיר טובה. אז מה השאלה? אם זה באמת כך, אז אני לא מבין, כשעם ישראל עובר את הים בקטע ה-13 ויעשה משה את ישראל מים סוף ויצאו למדבר שור, והלכו שושת ימים במדבר ולא מצאו מים, ויבואו מרתה ולא יכלו לשתות מים ממרה כי מרים הם, הכן קרא שמה מרה. עם ישראל מתלונן, משה רבנו והעם צועקים אל השם, ומה קורה? ויורה השם עץ וישלך אל המים וימתקו המים. שם שם לו חוק ומשפט. אומרת הגמרא במסכת סנהדרין בקטע 14, שם שם לו חוק ומשפט, תניה, 10 מצוות נצטוו ישראל במראה, 7 שקיבלו עליהם בני נוח, הוסיפו עליהם דינים, דינים שלא עליהם קודם, שבת, בכיבוד אב ואם. כיבוד אב ואם שנאמר כאשר ציפחה השם אלוקיך, אמר רבי יהודה, כאשר ציפחה איפה? במרה. אני לא מבין למה צריך לסוות אותנו על כיבוד אב ואם, אם זה דבר כל כך טבעי שזה טבוע באדם, אז למה צריך לצוות אותנו? אומר החתם סופר, המהר"ל, רב צדוק הכהן מלובלין, יש הבדל גדול בין גוי שמכבד את הוריו ליהודי שמכבד את הוריו. שגוי מכבד הורים, למה הוא מכבד אותם? כמו שאמרנו, הכרת הטוב, מה זאת אומרת, הבאתם אותי לעולם, אני יכול פה ליהנות בעולם, אני יכול לעשות מה שאני רוצה, וגם בכלל, שאתם תהיו זקנים, אני אכבד אתכם, אז הילדים שלי יכבדו אותי, שאני אהיה זקן, אומר הגוי. זאת אומרת, יש לו בנפיט, יש לו תועלת מהכיבוד הזה. אצלנו, אומר החתם סופר המהר"ל, אין שום סיבה לכבד הורים. זה נשמע מוזר מאוד. למה? כי אומרת הגמרא, נמנו וגמרו, טוב לו לאדם שלא נברא. יותר טוב שלא יברא. חטאים, חטאים, עוד חטאים. יותר טוב שלא יברא. לא, אז למה בכל זאת צריך לכבד הורים? למה? כבד את אביך ואת אמך כאשר ציווך השם אלוקיך. לעשות את זה מכוח ציווי של הקדוש ברוך הוא. זה הבסיס. ועל זה הכרת הטוב, מה שדואגים, מתפללים, משתדלים, כמה שנאמר, כמה שנדבר, זה כלום מה שהם עושים. אבל היסוד, כבד את אביך ואת אמך כאשר ציווך השם אלוקיך. אם ככה, בא כדי להבין את זה יותר, כדי להבין את זה עוד קצת יותר. חז"ל באים ומלמדים אותנו, באה רבקה ואומרת ליעקב, תקשיב, אח שלך יש לו כיבוד אב והם בלתי מתפסים, משהו מיוחד במינו, הזכות הזאת תעמוד לו כל כך רחוק שהוא יחריב את בית המקדש, יחריב אותו עד כדי כך. מה שאני רוצה שלזרחה יהיה את הזכות, אם הוא יחריב, לבנות אותו מחדש. איך? אתה תקיים את הכיבוד אב ואם בצורה האמיתית כאשר ציווך השם אלוקיך, לא בגלל שיש לך אינטרס, לא בגלל שיש לך איזה רווח. הנה, לך תשקר את אבא, כי אני אומרת לך בנבואה זה תעשה עכשיו. ומה אומר לו אבא אחר כך? הוא מצווה אותו ללכת לפדן ארם ולא לקחת אישה מבנות כנען. אז ברגע שיעקב עושה את המצווה מכוח הציווי האלוקי, זה היסוד למצווה. עם זה יהיה לו את הכוח לעמוד מול עשיו שיחריב את הבית. זה מה שבעל הטור מתכוון לומר, שהאות קוף של קצתי היא קטנה. למה האות הזאת היא קטנה? כדי לרמוז שעשיו ייקח את בית המקדש שגובו 100 אמה ויעשה אותו קטן, 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 עד שהוא יחריב אותו. ונבין, לעשיו יש כוח להחריב, לא רק מעל פני השטח. זכור השם לבני אדום את יום ירושלים. פעם היחידה בתנ"ך שכתוב יום ירושלים בכתיב מלא. ארו ארו עד היסוד בה. הם מנסים לעקור את הכל מהיסוד. הכל מכוח מי? הכיבוד אב ואם שהיה לעשיו. היכולת לעמוד מול זה, זה כיבוד הורים בצורה האמיתית הנכונה, שעכשיו אמא מלמדת את יעקב איך לעשות את זה. ולכן תראו כמה נפלא הדבר שחז"ל באים ואומרים לנו בקטע ה-17. אמר רבי אבאו, שאלו תלמידיו את רבי אליעזר הגדול, איזהו כיבוד אב ואם? רבי, תן לנו דוגמה מה זה כיבוד אב ואם. אמר להם, צאו ראו מה עשה דמה בנתינה באשקלון. הייתה אמו חסרת דעת, הייתה מסתרתו בין חבריו, הייתה סותרת לו על הלחי ליד החברים, ולא היה אומר לה אלא דייך אמי, אמא נתתי בשביל היום מספיק, מחר עוד קצת, אבל מעולם הוא לא פגע בה. ממשיכים חז"ל ואומרים, אמרו רבותינו, פעם אחת דאו חכמים אצלו, וכך הבאנו אבן אחת טובה שנאבדה מכלי הכהן מהחושן, ופסקו לו 1,000 זהובים על האבן לפני שראו אותה בכלל. הוא נכנס פנימה להביא את הארגז עם האבנים הטובות, מצא רגלו של אבין עד הנחל הכיסא, הרים את הרגל על הארגז, על התיבה ששם היו האבנים הטובות. היה ישן ולא ביקש לצערו. יצא לחוץ ריקה, כיוון שלא הוציאה, כסבורים שבמקש מהם יותר, אלו אדמיה לעשרת אלפים זהובים. בינתיים התעורר אבא, נכנס, הוציא להם את האבנים, ביקשו ליתן לו 10,000 זהובים, אמר להם חס ושלום, איני נהנה משכר אבותיי, בדמים הראשונים שפסקתי עמכם, 1,000 זהובים, כך אני נותן מכם. זהו, יותר אני לא רוצה. לא מוכן להפסיד את המצווה עבור הזהובים הנוספים שאתם רוצים לשלם לי. אומר המשך חוכמה, כמר שמחה מדמינס, איזה אבן הייתה חסרה? האבן של בנימין ישפה. האבן ה-12 בחושן. מה מיוחד אצל בנימין, אומרים חז"ל? הוא זכה שהבית נבנה בחלקו. ולמה? כי הוא היה הבן היחיד של יעקב שכיבד את אבא. האחים לא כיבדו את אבא. מכרו את יוסף. יוסף לא יכל לגלות לאבא, כי הוא פחד מהשבועה שהאחים השביעו, אם מישהו יגלה מה יקרה לו. היחיד שכיבד את אבא היה מי? בנימין. מה הוא זכה? שהמקדש נבנה בחלקו. והנה עכשיו איזה אבן הלכה לאיבוד? האבן של בנימין. איך חוזרים לאבן הזאת? על ידי מצוות כיבוד אב, שדם הבנתינה לא יעיר את אבא. להראות לנו איך הכל מתחבר. הנה אומר רבי שחוכמה בקטע ה-18 בפרשת תצווה, דע שכל השבטים ציירו לאביהם במחירת יוסף. יוסף עצמו לא הודיע לאביו, רק יוסף היה ירד מפני החרם, אבל בנימין כיבד לאביו, לכן שעתה שכינה בחלקו. לכן כשעבד ישפה מבנימין, הראה להם השם יתברך גודל מצוות כיבוד אב אצל דם הבנתינה, שדרך זה חזרו לאותה אבן שהייתה חסרה, אבן של בנימין שכל עניינו היה הכיבוד אב. אם כך, שמבין יעקב שהמפתח של כל הברכות שיגיעו בעתיד זה מכוח הקיום של מצוות כיבוד אם ושל אב, שעכשיו הוא הולך לעשות בפעם הראשונה מכוח הציווי האלוקי, כי הוא עושה דבר בניגוד למה שהוא רוצה. הוא מגיע ליצחק לקבל את הברכה, נעמד קרוב אליו, כתוב הירח את ריח בגדיו. אומרים חז"ל בקטע ה-20, אמר רב יוחנן, אין לך דבר שריחו קשה מן השטף הזה של העיזים. ואת אמר, דייך את ריח בגדיו ויברכהו, איך אפשר בכלל להתקרב אליו? אלא בשעה שנכנס אבינו יעקב אצל אביו, נכנסה עם אומה גן עדן. איך נכנסה גן עדן? אומרים חז"ל, כי בגדי עשיו החמודות היו הבגדים של האדם הראשון, שהקדוש ברוך הוא עשה לו בגן עדן לפני שהוא מוציא אותו החוצה. וזה עבר לנוח לטבע, ומנוח לשם, ואחר כך לנמרוד, לחם, ומחם לנמרוד, ועשיו הרג את נמרוד, ויש לו את בגדי עשיו החמודות לפניו. עם זה נכנס יעקב. עם הבגדים האלה היה משרת עשיו את אביו כל השנים. אז אם כך, ברור שיש לזה ריח גן עדן, כי זה בא משם. אבל למה כל השנים שעשיו שירת את אבא עם הבגדים האלה, בבגדים האלה לא היה מה? ריח גן עדן. למה רק עכשיו? פשוט מאוד. כי כשאדם הראשון היה בגן עדן, הוא יכל לעשות את כל המצוות, חוץ ממצווה אחת. כיבוד אב ואם. זה הוא לא יכל היה לעשות. הזכרנו את זה פעם. אז כשאדם הראשון חטא, והוא ירד, והוא הוריד איתו את כל המצוות, מצווה אחת הוא לא הוריד איתו. איזה מצווה? כיבוד אב ואם, כי היא לא הייתה שייכת אליו. היא הייתה איפה שהיא הייתה, באותו מקום. הראשון בעולם, בעולם, שקיים כיבוד אב ואם בצורה השלמה, שחז"ל, התורה מגלה לנו, יעקב אבינו. גם שמע בקולה של אמא וגם בקולו של אבא. קולה של אמא לקבל את הברכות, קולו של אבא ללכת לפדן ארם. אז ברגע שהוא נכנס עם הבגדים לקבל את הברכות, לבגדים האלה נכנס ריח גן עדן של אותה מצווה שעד היום לא היה מי שקיים אותה בצורה הנכונה והשלמה עד שבא יעקב אבינו. זה מה שחזה באים ללמד אותנו. לכן מובן היטב מה שמוסיף בעל הטורים, איפה מופיע עוד קוף הגדולה, גם ציפור מצא בית ודרור כן לה, שם מופיע עוד קוף הגדולה, כן שולח אותנו ישר למצוות שילוח הכן. שילוח הכן זה גם מצווה לא מובנת, איך אפשר לעשות דבר כזה שהאמא דוגרת על האפרוחים שולחים אותה צער בעלי חיים? התשובה היא, למה עושים את זה? כאשר צבחה השם אלוקיך. ועל המצוות האלה, כיבוד הורים ושילוח הכן, השכר הוא וארך את הימים. וממשיכים חז"ל ואומרים שאותו דמה בנתינה שקיים את המצווה, מה זכה אביו שנה אחרי זה? לפרה אדומה. אומר השפת אמת, למה פרה אדומה? כי פרה אדומה זה גם מצווה של דרוש וקבל שכר. פרה אדומה זה גם מצווה שלא מבינים. שלמה המלך החכם מכל אדם אמר, אמרתי החכמה והיא רחוקה ממני, מתארת את המתמה, את התיאורים, ומתארת את התמאים. איך זה בדיוק עובד? אז שום מצווה כאשר ציווך השם אלוקיך. אז הנה לנו הציווי האלוקי של כבד את אביך ואת אמך, הוא מוביל אותנו שאנחנו מקיימים את זה עם ההורים שחיים, עם אלה שאינם, כי מצוות כיבוד הורים זה בחייו, בחייהם ולאחר מותם. זה מביא אותנו קרוב יותר לבניין המקדש. אם כך, נלך צעד נוסף, פילי פלאים. נאמר בקטע 21, עם ישראל הולך במדבר אחרי שקיבלנו את המצווה של כיבוד אב והם במראה, קיבלנו את ההבנה לעשות את זה מכוח הציווי האלוקי, לא רק מכוח הרצון והאינטרס. ממשיכים ללכת הלאה, לאיפה מגיעים? בקטע 21, ביישום יעילים, לבואו כל הדת בני ישראל למדבר סין, אשר בין אלים ובין סיני. מתי? ב-15 יום לחודש השני, לצאתה מארץ מצרים. בתתוו באייר הגענו למדבר סין. מה קורה שווה? באיזה יום זה היה הדבר ראשון? כתוב ב-15 יום לחודש השני. אומר המחילתא בקטע 22, למה נאמר יום? מספיק שיהיה כתוב ב-15 לחודש השני. מגיד שבאותו היום ערה שבת, להיות שהיא סדורה ובאה מיום שברא הקדוש ברוך הוא את עולמו עד שניתנה להם תורה לישראל. הגענו למדבר סין בשבת תדבב אייר. עם ישראל רוצה אוכל, ואילונו, מי ייתן מותינו ביד השם בארץ מצרים, ושבתנו על סיר הבשר, בוכנו לחם לשובע. אומר הקדוש ברוך הוא למשה, תגיד להם, אין בעיות, מחר מתחיל לרדת המן. באיזה יום זה מחר? יום ראשון, תזיין, באייר, המן יורד שבוע. ביום שישי צריך ללקט פעמיים, אז תזיין, יוזיין, יותחת, יותת, כף א', השבת הראשונה שעם ישראל שמר היה בכף ב' באייר. שבת הראשונה, כף ב' אייר. למחרת, מה נאמר? עם ישראל נוסע משם, בקטע 23, ויסעו כל הדת בני ישראל למדבר סין למעשיהם, על פי השם, ויחנו ברפידים. ברפידים הייתה מלחמה. מול מי? מול המלאק, זרו של עשיו. המלחמה הזאת היא, משה רבינו מרים את ידו, והיו ידיו אמונה. אומר רש"י, בקטע 24, למה משה רבינו מרים את ידיו? עד בוא השמש, שהיהו המלאקים מחשבים את השעות בהצטגננויות שהייתה להם, באיזה שעה הם נוצחים, העמיד להם משה חמה והרדם את השעות. ומוסיף רב לזר בן אורקנוס, למה משה רבינו עצר את החמה? א', לבלבל את העמלק, ועוד סיבה, כי המלחמה הייתה ביום שישי, ואם המלחמה תימשך לתוך השבת, למרות שזה מותר ודאי וודאי פיקוח נפש, עם ישראל יכול להתבלבל. שבוע שעבר פעם ראשונה שמרו שבת, בשבת הזאת כבר מה קורה? ישר מה קורה מיד בשבת הזאת? מלחמה. נכון שמותר, אבל זה יכול לבלבל. השבת עדיין לא הייתה חזקה. משה רבינו מרים ידיים, עוצר את השמש, בדיוק כמו שעשה מי יהושע, שמש בגבעון דום וירח בעמק איילון, עוצר את השמש, המלחמה נגמרת ביום שישי לפני שבת. אז אם השבת הראשונה הייתה מתי? בכ"ב אייר. יום ראשון כ"ג אייר מתחילים לנסוע, מגיעים לרפידים, שם המלחמה בעמלק ביום שישי. כ"ג, כ"ד, כ"ה, כ"ו, כ"ז, כ"ח. המלחמה הראשונה שלנו כעם הייתה בכ"ח אייר. מול מי? מול עמלק. שכל המלחמה של עמלק היא על כיסא השם. והפסוק אומר, ירושלים, כיסא השם יקרא לה. כי יד על כס יה. אין הכיסא שלם ואין השם שלם עד שימחה זרו של עמלק. אז הנה, בתאריך הזה, כ"ח באייר, התנהלה המלחמה הראשונה על השם. על כיסא השם. ובתאריך הזה, בסובב הסיבות, בורא עולם, מחזיר אותנו קרובים לכיסא השם. איך אנחנו אומרים בתפילה? לפני חטאינו גלינו מארצנו ונתרחקנו מעל אדמתנו, ואין אנחנו יכולים לעלות, לראות ולהשתחוות לפניך מפני היד שנשתלחה במקדשך. שנמצאים כל כך קרוב על גגות העיר העתיקה, ומהגגות של העיר העתיקה רואים את מה היה, אנחנו מרגישים שהמרחק בינינו לבין המקדש זה יד, מפני היד שנשתלחה, זה רק מרחק כזה קטן של יד, זה המרחק. איך אפשר להגיע, איך אפשר להגיע לשם, לשטח של בנימין, ידיד השם, לתת יד ביד עם הקדוש ברוך הוא? אומרים לנו חז"ל, מצוות כיבוד הורים. זה רבקה גילתה לי יעקב. כשהמצווה הזאת היא מתחזקת, אנחנו בונים עוד אבן בבניין של המקדש. כשאנחנו מרים את החיבור לדורות שהיו, לדורות שיבואו, מרים את החיבור הגדול הזה, כיבוד הורים, זה מחבר אותנו קרוב יותר, מביא אותנו קרוב יותר למקדש. לכן כשאברהם ויצחק הולכים לעקדה, במקום שבו הייתה ההשתחוויה הראשונה, ההקרבה וההשתחוויה, אומרים חז"ל, בא השטן, מנסה להתחיל עם אברהם, הוא לא עונה לו. הוא בא ליצחק, אומר, מה יהיה עם אמא שלך? אמא שלך חיכתה לך כל כך הרבה שנים, מה היא תעשה? הרי תשמע שזהו, גמרנו. אומר יצחק, אבא שלי הולך מכוח הציווי האלוקי, אנחנו הולכים עם ציווי אלוקי, אני הולך בדיוק כמו שאבא הולך, אני הולך איתו יד ביד. זה היה אצל יצחק. ואברהם אומר, נלכה עד כה נשתחווה ונשובה. והם שווים שניהם. שם זה התחיל. שם הייתה השתחוויה. מה זה השתחוויה? השתחוויה עניינה, אני עושה כאשר ציווך השם אלוקיך. מכוח הציווי האלוקי. מבין יותר, מבין פחות, קצת יותר, קצת פחות, כאשר ציווך השם אלוקיך. ועינינו רואות, עינינו רואות את הניסים ואת הנפלאות, איך הקדוש ברוך הוא מקרב אותנו כל פעם עוד צעד ועוד צעד. והגר"א בכלל מדבר על המספר 6. הגר"א כותב מפורש שיהיו 600 אלף שיחזרו לארץ ישראל, יהיה לנו אחיזה בארץ. מדבר כל פעם על הכפולות של 6. בשנה הקרובה מספר היהודים בארץ ישראל יעבור את 6 מיליון יהודים בארץ ישראל. עוד מעט יהיה רוב ישראל על אדמתו. ואנחנו רואים, אנחנו מצד אחד מתקרבים, אבל לזכור, המבדיל בינינו למקדש זה יד, פני היד שנשתלחה במקדשך. בהישג יד, במה? ביום יום, במצווה הזאת של כיבוד הורים. לכן כשאנחנו הולכים לקראת יום ירושלים, צריך לזכור, כמו אז, גם היום, הם רוצים לערער את הכל. לערער את הכל. וירושלים היא המפתח של ארץ ישראל. אומרת הגמרא בגיטין, הקונה שדה בסוריה, כקונה בפרברי ירושלים, לא כקונה בארץ ישראל, כקונה בירושלים. הכל יוצא מירושלים לארץ ישראל. המדרש אומר ארץ ישראל מקפלת, ירושלים מקפלת בתוכה את כל ארץ ישראל, וארץ ישראל מקפלת בתוכה את כל העולם כולו. זה מה שירושלים רוצה מאיתנו. ואנחנו נזכור בשעה שאנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא, ולירושלים נרחה תשוב ברחמים, כאשר דיברת ובנה אותה בקרוב בימינו בניין עולם. במה זה תלוי? אנחנו, הקדוש ברוך הוא יעשה את שלו. הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נבנה את הבניין שלנו בניין עולם, את החיבור של הדורות לדורות הקודמים. אז מכוח זה, בעזרת השם, נזכה עוד בזו השנה לעלות להר מרומרים, להר הקודש בירושלים, לעלות ולהיראות, ונזכה באמת לראות את דברי הנביא מתקיימים: קומי אורי, קיבה אורך, כבוד השם עלייך זרח, הנה החושך יחסי ארץ וערפי לאומים, ועלייך יזרח השם. שבוע שבוע טוב. תתחיל את השבוע עם שיעור. תראה את להם.